התממד לדבר עם חברו וכיוצא בזה שנחשב כהנחה. החידוש הוא שאפילו לפוש, שמשמעות המילה היה מקום לומר שכיוון שנופש כדי להחליף כוח הרי זה כלכתף, משמיעים לנו שגם זה נחשב הנחה. אם כן, מכאן למד אביי שהעמידה לכתף אינה נחשבת כהנחה. היא לא עמידה לפוש, היא הנחה, ולכן אדם זה שהיה טעון או חלין ומשכין, על מנת להעבירה מזווית לזווית ונמלח להוציאם לרשות הרבים, אם קודם שיוציאם יעמוד לפוש, עמידתו תחשב כהנחה, וממילא ההליכה שאחריה תהיה כעקירה. אבל אם יעמוד לכתף, עדיין נחשב כמהלך מכוח עקירתו הראשונה, ומכיוון שהעקירה זו לא נעשתה על מנת להוציא לחוץ, אין עליה שם עקירה. קשה הגמרא מייקה משמלן, וכי מה משמיענו רבי יוחנן? האם כוונתו ללמדנו את הדין שאם לא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך? שאם בתחילת העקירה לא הייתה כוונתו להוצאה מרשות לרשות הוא פטור? אמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הרי את הדין הזה כבר אמר רבי יוחנן פעם אחת. ואמר רב ספרה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית בתוך הבית, ואחר שעקרם נמלח עליהם והוציאן לרשות הרבים, פטור, כיוון שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. אז מדוע הוא צריך רבי יוחנן לכפול לדבריו באופנים שונים? מתרץ את הגמרא, המורה הנינו, רבי אלי ורבי עמי, הם שני המוראים שאמרו זאת בשם רבי יוחנן. מר אמר לה בהי לישנה, ומר אמר לה בהי לישנה. אחד אמר זאת בלשון זו, והשני אמר זאת בלשון אחרת, אבל רבי יוחנן אמר זאת פעם אחת בלבד. ומסביר המלוא רצון, שבאמת רבי יוחנן אמר את דינו בלשון אחת. שאם היה נכנס ויוצא אפילו עשה כך כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד, אלא שכל אחד מהמוראים העמיד את דבריו באופן אחר. שרבי אלי העמיד את דינו באוכלין ומשכין, וסתם אוכלין ומשכין משתמשים בהם בבית ולא בחוץ, ולכן לא היה רבי אלי צריך לומר ונמלח עליהן, שהרי הדבר מבורר מתוך העניין שמתחילה לא הייתה כוונתו להוציאם לחוץ, שהרי בדרך כלל מקומם הוא בבית. אבל רבי עמי, שהעמיד את דינו של רבי יוחנן במעביר חפציו, צריך היה להוסיף ולומר שנמלח עליהם והוציאם, מפני שבלא התוספת הזו היינו אומרים שכך הייתה דעתו מתחילה להוציא את החפץ הזה לחוץ. דנה הגמרא אודות מעביר מרשות היחיד לרשות הרבים דרך מקום פטור. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, שמופיעה לכמן בדף צדי א' עמוד ב'. המוציא חפץ מחנות שהיא רשות היחיד לפלטיה, רחבה של עיר שמתקבצים שם לסחורה, והיא רשות הרבים, דרך סטיו, מקום ההצטבעות, הספסלים שיושבים שם הסוחרים, ונחשב המקום לקרמלית, כיוון שאינו עשוי להילוך כרשות הרבים, חייב חטאת, הועיל ולא נעמד לנוח בסטיו, שהרי עקר חפץ מרשות היחיד והניח אותו בפלטיה שהיא רשות הרבים, ובין הזי פותר מחטאת, וטעמו יבואר בהמשך. מבררת הגמרא את מקור החיוב לדעת הנקמה ומקשה. בישלמה בן הזי, מה שבן הזי פותר מובנו, שכן טעמו הוא דקסבר וסובר, מהלך כעומד דמי. המהלך נחשב כעומד בכל פסיעה ופסיעה, ונמצא שעקר מרשות היחיד והניח בקרמלית, ושוב עקר מקרמלית והניח ברשות הרבים. לבן הזי כל פסיעה היא עקירה, וכל הנחת רגל היא הנחה. אלא רבנן המחייבים, נהינה מדקסברי אגם שאכן הם סוברים, שמהלך לאו כעומד דמי, אינו נחשב כעומד בכל פסיעה, והרי עבר החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים בלא הנחה בקרמלית. אבל מכל מקום קשה, איך השכחנה כי אי גבנה דחיה, וכאן מצינו שהמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים באופן כזה, כלומר דרך רשות אחרת, יהיה חייב, שמה לא חייבת תורה אלא במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ללא הפסק רשות אחרת, כלומר, הרי גדרי חיוב הוצאה נלמדים מהמשכן, ואיכן מצינו במשכן הוצאה כזו שבאמצעה הוא נכנס למקום שנפסק חיובו, וגם אם הסברה אין לחלק כל כך בין הוצאה כזו לסתם הוצאה, אבל כיוון שהוצאה היא מלאכה גרועה, אין לחייב עליה אלא באופן שמצינו כמותה במשכן. ונזכיר ונציין שהוצאה נחשבת למלאכה גמורה, זה על פי התוספות לעיל בדף ב' עמוד א' בדיבור המתחיל פשט. רצת הגמרא, אמר רב ספרה, אמר רבי עמי, אמר רבי יוחנן, אומר רב ספרה בשמו של רבי עמי, שאמר בשמו של רבי יוחנן, יש ללמוד שחייב גם באופן זה מדדעה והמעביר חפץ ברשות הרבים. דומה זה למעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע אמות, שהרי התם שם במעביר חפץ ברשות הרבים יותר מארבע אמות, לאו אף על גב דקמה דנקית לי ועזיל, פטור. האם לא, אף שכל עוד שהוא חזוב ומוליכו חוץ מארבע אמות, פטור, ובכל זאת, כי מה נחלי כשמניחו, חייב. אף שבין העקירה וההנחה, מפסיק הילוך שפטור עליו. כלומר, אחרי שכבר העביר את החפץ ארבע אמות, מה שהוסיף להוליכו עוד, ומעשה שאינו מחייבו כלום. הכנה מלא שנה, גם כאן במוציא מרשות לרשות דרך מקום פטור, אין הדין שונה והוא חייב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת מדמי, וכי הדברים דומים זה לזה, אתם שם במעביר ברשות הרבים כל איך הדמן אחלי בכל מקום שיניחנו אחרי, שהעבירו 400 מקום חיובו. ולכן גם אם לא הניחו שם אלא העבירו עליו, אין זה מפקיע חיובו. אבל אחר כאן במוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטאיו, אם הנחלאים יניחנו בסטאיו מקום פטורו, דהיינו מקום שלא חייבים עליו. ולכן ייתכן שאף שלבסוף הניח ברשות הרבים, מכל מקום פטור. אומרים התוסות בדיבור המתחיל הטם, שיש הבדל בין המוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, והעבירו דרך רשות הרבים למעלה מעשרה תפחים, שהוא מקום פטור, הוא חייב, אף על פי שאם היה מניחו שם למעלה מעשרה, היה פטור. וזה בגלל שתחתיו במקום שהוא מהלך הוא מקום חיוב. מה שאין כן במעביר דרך סטאיו, גם הקרקע שתחתיו היא מקום פטור. הביאה הגמרא ראיה אחרת אלא המקור לחיוב במוציא דרך סטאיו הוא מדדהה והמעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע. זה דומה למעביר חפץ ברשות הרבים מתחילת ארבע עמות לסוף ארבע עמות בצמצום. והכוונה שהעבירו קצת יותר משיעור היתר העברה המצומצם שהוא ארבע עמות והלחסונן, דהיינו חמש עמות ושלושה חומשי עמה, כמבואר במסכת העירובין בדף נון א', שהרי התם שם במעביר חפץ, לאו וכי לא אף על גב דימן אחלי שימי הניחנו בתוך ארבע עמות פטור, וכימן אחלי בסוף ארבע עמות חייב, ובכל זאת כשמניחו בסוף ארבע עמות חייב, הכנה מלא שנה. גם כאן במוציא מרשות לרשות דרך מקום פטור, אין הדין שונה, והוא חייב. ונשאלת השאלה איך אפשר ללמוד ממעביר ארבע עמות ברשות הרבים למוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטאיו, הרי מה שמעביר פחות מארבע עמות פטור זה מפני ששיעור מלאכת העברה ברשות הרבים הוא ארבע עמות. וכל שהניחו תוך ארבע עמות לא עשה אלא חצי שיעור מלאכה. ונמצא שאין טעם הפטור משום שהניחו במקום פטור, וממילא אין ללמוד מכאן למעביר דרך סטאיו שהוא מקום פטור שהוא חייב. התשובה היא שמה שחייבה תורה למעביר ארבע עמות ברשות הרבים זה משום שמוציא מרשות לרשות. והיינו שארבע עמותיו של אדם נחשבות למקומו, והמעביר 400 הרי הוא כמוציא מרשות שלו לרשות אחרת. ולכן מה שפטור מעביר פחות מ-400 אינו משום שמלאכה פחות מכשיעור, אלא זה מפני שהניחו במקום פטור. כלומר, הועיל והוא תוך 400, הרי זה כמו רשותו. כך מסביר החזון יחזקאל. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ושואלת מדמי וכי הדברים דומים זה לזה? אתם שם במעביר ברשות הרבים, לגבי דעי גברה, אמנם לאדם זה מקום פטור הוא. משום שהוא תוך 400 מהמקום שעקר את החפץ, אבל לכולי עלמא, לשאר האנשים מקום חיוב הוא. שכן, אם יתלו הם איזה חפץ ממקום המרוחק מכאן יותר מ-400 ויניחו אותו כאן, יהיו חייבים. ולאו דווקא שאר האנשים, אפילו האדם הזה עצמו, אם יתול חפץ בריחוק 400 ויניחנו כאן, יתחייב. עיקר כוונת הגמרא היא שהמקום במהותו הוא מקום חיוב, ורק לגבי טלטול אינו מחויב אם יניחנו כאן, כיוון שעוד לא העביר 400. אבל אחר כאן במעביר דרך סטאיו לכולי העלמה, גם לשאר האנשים מקום פטור הוא. שכן כל אדם שיניח כאן חפץ ייפטר, ולכן ייתכן שאף המוציא מרשות לרשות דרך הסטאיו פטור. אלא מביאה הגמרא ראיה אחרת המקור לחיוב במוציא דרך סטאיו, ומדדה והמוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, דומה למוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים ועובר דרך צידי רשות הרבים. כגון שעובר דרך חצר שהגדר שלה, שליד רשות הרבים נפרצה במילואה לצד רשות הרבים, או אם נפרצה ביותר מ-10 עמות ולא כולה, והמקום ששם הייתה המחיצה חל עליו דין צידי רשות הרבים. ובדין צידי רשות הרבים יש מחלוקת בין חכמים ורבי אליעזר במסכת העירובין, כמו שמיד תביא הגמרא, ולדעת חכמים אין דינם כרשות הרבים גמורה אלא ככרמלית, שהרי התם שם במוציא דרך צידי רשות הרבים, לאו האם לא אף על גב דימן אחלי, אם יניחנו הצידי רשות הרבים פטור. אם יניחנו על צידי רשות הרבים פטור, כיוון שדינו ככרמלית. כי מניח לברשות הרבים, ובכל זאת כשמניחו ברשות הרבים, חייב. הכנה מלא שנה, גם כאן במוציא דרך סטאיו, אין הדין שונה והוא חייב. דנה הגמרא בראיה הזו ומקשה. מתקיף לה רב פאפה, מקשה על כך רב פאפה, אני חלי רבנן ראיה זו מובנת לשיטת חכמים. במסכת העירובין בדף צדיד על את עמוד א', דאמרי צידי רשות הרבים, לאו כרשות הרבים דמי. הם אינם נחשבים כרשות הרבים עצמה, ולדעתם אכן מוכח שגם המוציא דרך סטאיו חייב, אלא לשיטת רב לזר. דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, נחשבים כרשות הרבים. מה יקלם אימר איך נבאר זאת? כלומר, הרי לדבריו גם מקום הפרצה עצמו הוא מקום חיוב. ואם כן, אחד מצינו שהמעביר דרך מקום פטור חייב, ובעצם קושיית רב פאפאי, כדי לברר האם אפשר למצוא מקור לדין הזה גם לפי רבי אליעזר. תרץ את הגמרא אמר לרווחה ברי דרוויקה לרב פאפא, אימור דשמת לרבי אליעזר דאמר צידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי. מה שיכולים אנו לומר ששמעת לשיטת רב לזר שאמר שצידי רשות הרבים נחשבים כרשות הרבים, זהו רק איכה דווקא במקום דליקה חיפופי. אין שם יתידות קטנים המרחיקים את העגלות מלהתחכך בקטלים. וכמו בחצר שנפרצה ששנינו במסכת העירובין, לפי שבאופן זה סובר רבי אליעזר שגם הצדדים הם מקום הילוך לרבים ונחשבים כרשות הרבים גמורה. כלומר, שהיו נועצים יתידות בצידי רשות הרבים סמוך לקטלי החצרות והבתים, כדי שהעגלות והקרונות העוברים ברשות הרבים יתחככו באותם יתידות ולא בקטלים ויפילום. אבל איך דאיכא חיפופי, אבל במקום שיש יתידות ליד הקטלים, כלומר, קטלי רשות היחיד, חצר או בית, שלימים, ומוציא חפץ דרך הפתח לרשות הרבים, אבל בצידי רשות הרבים סמוך לקטלים ישנם יתידות. משמעת לי, האם גם באופן זה שמעת שרבי אליעזר אומר שצידי רשות הרבים נחשבים לרשות הרבים? כלומר, הרי באופן זה בוודאי גם רב לזר מודה שאינם כרשות הרבים. ולמה? לפי שאין נוח לבני רשות הרבים להשתמש שם. אם מניח שם את החפץ, פטור. ואף על פי כן, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך אותם צידי רשות הרבים חייב. איל כך, הנה לך, שגם לשיטת רבי אליעזר להדמיה, המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים דרך סטיו, דומה לאופן הזה, וממנו נלמד שאותו אדם יהיה חייב. אחי וראי, מוריי ורבותיי, פורים דמוקפין תפשין פי, סיימנו בסייעת הדשמיה גדולה ללמוד את דף ה' במסכת שבת, והנה לכם השאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע מעביר חפץ דלת עמוד ברשות הרבים מקורה פטור? שאלה שנייה לרבי אבאו, מדוע במשנתנו אני או בעל הבית חייבים הרי הניחו ביד ואינו מקום של דלת על דלת הפכים? שאלה שלישית, מדוע אם השני עקר ממקומו וקיבל את החפץ בידו, הזורק פטור? שאלה רביעית, הקורא בראש הגג ונתגלגל ראש אחד של הספר למטה מהעשרה, מדוע אסור להחזירו? שאלה חמישית, מה דין העוקר אגוז הצף על גבי מים? ומה הדין העוקר חפץ שלו על מנת להוציאו ונמלח והוציאו? עם השאלות הללו לשינון סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית ובשמחת פורים ושמחת התורה את דף ה' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי ט"ז באדר תשפ"ה ונלמד את דף ו' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, סס ושמח בשמחת התורה ושמחת הפורים, ורוצה לאחל לכולנו פורים שמח, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, כבימים ההם בזמן הזה. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה וססון ועיקר, בכל מילה דמיטב, ממקור הברכה, מנותן התורה, חילכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב הוא להתראות, פורים שמח.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
שדרים תורה, מפס מפנימים לנו היא יקרה, הלכה השקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, כל חי, תמיד איתי.
אליקאי נשמה שנשאת בי, שנשאת בי תהוי רואי. אליקאי נשמה שנשאת בי, שנשאת בי תהוי רואי. הטוב ורוסו, הטוב יצר טוב, הטוב נופח טובי. Ato veroso, ato yetzareto, ato no fato bi. Ato shamro biki yirmi. Ato vovosid litlo, mimehli nishomo, kulaziro. Shanishama bikirbi, cause a man calls man. Shanishama bikirbi, my day ani lefanecha, my day ani lefanecha. Hashem melekai, melekei avoisai. Riboin kol amasim, cause a man calls man. Shani shama bikir bi, cause a man call his man. Shani shama bikir bi, my day ani lefanecha, my day ani lefanecha. Hashem melekai, melekei
ושמחה. שיחה לפורים עם הרב ברוך רוזנבלום.
ידוע לכולם מה שקראנו במגילה, שמרדכי תיקן לנו ארבע תקנות בעקבות הנס של פורים. העניין של מקרא מגילה, אומרת הגמרא בעצמה, קריאתה זו הילולה. הקריאה של המגילה זה במקום הלל. אתה קורא את הסיפור מי ואי במאה חשברוש עד בדובר שלום בכל זרו. ראיתי באחד הספרים שקריאת המגילה זה סגולה לבנים, כך הוא כותב. ראיתי כנראה שהמקור לזה זה רבי צדוק הכהן מלובלין, הוא כותב מתחילים בויהי וגומרים ודובר שלום לכל זרו. אומר, אחד שמתחיל בויהי לא שום צער, אבל יש לך צער, לא זכית להיפקד, אבל תדע שבסוף המגילה זה דובר שלום לכל זרו, תזכה לזרת השם לזרע של קיימה. הוא כותב שעד לרבה מגילה אפשר לפעול דברים גדולים בעניין של ילדים, כך הוא כותב. נפלא ביותר, כך הייתי בספרים הקדושים, ובאמת ננצל את המעמד הזה שכל מי שעדיין לא נפקד בזרע של קיימה, שבזכות קריאת המגילה די בכל אתר ואתר, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפקוד את כולם בבנים זכרים בעזרת השם. חוץ מזה, קריאתה זו הילולה, קוראים את המגילה, זה במקום הלל. הדבר הנוסף זה ימי משתה ושמחה. כבר מסביר הבח בהלכות חנוכה, כותב הבח, למה בחנוכה התקנה היא הלל ובפורים ימי אכילה ושתייה. כותב הבח תשובה מאוד ידועה, כי בפורים רצו לעקור את הגוף, לא את הנשמה. בחנוכה רצו לקחת את הנשמה ולא את הגוף. כשרוצים לקחת את הנשמה, צריך לתת מתנה לנשמה. הנשמה לא נהנית מאוכל. הנשמה נהנית ממשניות, מגמרה, מדברים רוחניים, מתפילה, מעלל, מתהילים, מזה הנשמה נהנית. אין לה שום הנאה מהנאות העולם הזה. אתה נותן לנשמה לאכול, היא לא נהנית מזה. הגוף נהנה מאוכל, הגוף נהנה משנה. לכן אומר, בדרך כלל שיש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה גזרה על הגוף. היוונים לא רצו לקחת גוף, הם רצו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אם רוצים לקחת לנו את הנשמה, צריכים לתת מתנה לנשמה. מה המתנה שנותנים לנשמה? תראה נשמה, הלל, זה מה שנותנים, זה מה שאתה אוכל סופגניות, זה רק מנהג, זה לא מעיקר הדין. הרמו כותב שיש מנהג לאכול קצת מאכלי שמן, במפורט יוסף, בגלל השורה הזאת ברמה, אוכלים 2.5 מיליארד סופגניות. זה בסדר גמור, לא שזה אדרה, בסגובניות עצמם יש להם סגולה מיוחדת, בגלל שזה מזכיר באמת את חנוכה, אתה אוכל אחד וזה בוער 8 ימים אחר כך. אז באמת זה מזכיר את חנוכה באמת, זה לא סתם שבחרו את המאכל הזה, זה דבר מיוחד המאכל הזה. טוב, בקיצור, מובן טוב מאוד, רצו לפגוע בנשמה, אתה נותן לה מנשמה, אתה נותן לה ימי הלל והודעה. בפורים לא רצו לפגוע בנשמה, גם אם כולם היו מעבירים על דת, הם לא היו מכונים להפסיק את הגזרה, הגזרה הייתה דבר אחד, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה לא משנה אם אתה עשית את עצמך מומר או לא, נולדת יהודי, נשארת יהודי, ואין לך גזרה אחרת, ויות ורצו לאבד את הגוף, אז צריך לצאת מתנה לגוף, מה נותנים לגוף? ימי משתה ושמחה, אחד רצה להגיד לי שהוא בא לשיעור, אז הוא יש לו גם הנאה לגוף וגם לנשמה, כי הוא מתחיל עם השיעור, אז הנשמה מתחברת, אחרי זה הוא נרדם, גם הגוף נהנה, ואז הוא אומר שהוא בא לשיעור, הוא מחבר גם את הגוף וגם הנשמה, הוא נותן לשניהם את ההנאה. טוב, בסדר גמור, כל אחד עם ההנאות שלו, אבל אלה הדברים שכתובים בדברי הבך. היות והגזרה הייתה להשמיד אותנו ולקחת אותנו, היות והגזרה הייתה לקחת אותנו את הנשמה, אז לכן נותנים לגוף לאכול, וזה ימי משתה ושמחה. החלק הנוסף זה משלוח מנות איש לרעהו, זה בגלל שהמן אמר שאנחנו מפורזים ומפורדים, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין עמים בכל מדינות מלכותיך, הוא אמר שיש בינינו פירוד, אז יש בינינו פירוד, צריך לחבר אותנו ביחד. לכן, היות הוא אמר שיש פירוד, אז עושים משלוח מנות איש לרעהו. צריך לדעת שעיקר המשלוחי מנות זה ללא אלה שאתה חבר שלהם. מי שאתה חבר שלו, אתה לא צריך לשלוח לו משלוח מנות. עיקר המשלוח מנות הוא למי שאתה לא מחובר איתו, השכן שלא נתן לך לבנות, זה שלא קיבל את הילד שלך לתלמוד תורה, זה שאמר עליך בשידוכים שאתה לוקח כדורים, והוא לא יודע אם זה ויטמינים או יש לך בעיה נפשית. כל אלה שאתה שומר להם חשבון, לאלה אתה צריך לשלוח משלוח מנות. למה? כי העניין הוא להרבות אחד שהוא ביתך איש, להפוך אותו לרעהו. זה המטרה. פעם היה איזה אדמור אחד נתן דרשה בשבת פרשת בלק, הוא אמר, כתוב, וירא בלק בן ציפור את אשר עשה ישראל האמורי, הוא אמר, בלק ראשי תיבות ואהבת לרעך כמוך. כך הוא אמר. נו, כולם אמרו שם, עשו ככה בשולחן, אמרו, כנראה האדמור מדבר דברים מהעולמות העליונים. יפה, אם הוא אומר ככה ראשי תיבות, כנראה הוא יודע מה הוא אומר. נו, היה שם בציבור, היה שם אחד איזה טירון, הוא לא כל כך מכיר את המטריה, והוא חוצפן, הוא באמצע מרים את היד שלו, אומר, סליחה, כבוד האדמור, לא כתוב, ויער ולח בן ציפור. אם היה כתוב, ויער ולח, ולח זה ראשי תיבות, ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב ולח, כתוב בלק. אומר, נו, מה הבעיה? אומר, זה לא מסתדר. אומר, זה בדיוק מה שאמרתי. ואהבת לרעך כמוך זה רק כשזה לא מסתדר. אם זה מסתדר, לא צריך ואהבת לרעך כמוך. כשזה לא מסתדר לך, אז צריך לאהוב את השני. אם אתה חבר שלו בנקו וזה מסתדר, לא צריך לצוות אותך ואהבת לרעך כמוך. כשזה לא מסתדר, אז ואהבת לרעך כמוך. לכן כשאתה שולח משלוחי מנות, המשלוחי מנות צריך להיות אלה שאתה לא מסתדר איתו. מי שאתה מסתדר איתו זה לא חוכמה, זאת לא הבעיה. והדבר האחרון שאתה נותן זה מתונס לאביונים. אז נכון שהיום כבר נתנו מחצית השקל, ובעזרת השם מחר יש לנו מצווה של מתנות לאביונים, שתי מתנות לשתי אביונים, כמו שכתוב. ולכן צריך לדעת, הזכרנו את זה בשיעור, שידוע מה שכותב האלשך הקדוש, בקיצור אלשך, פרק ת' פסוק ח' ב', שבשעה שאתה נותן מתנות לאביונים, צריך לתת את זה לעילוי נשמתו של מוישה רבינו. כך הוא כותב, למה צריך לתת לעילוי נשמתו של משה רבינו? כותב האלשך הקדוש, כי משה רבינו, בגללו ניצלנו מהגזרה של המן, כך הוא אומר, למה? ידוע לכולם מה שכתוב במדרש, וכך מביא האלשך הקדוש, שבשעה שהייתה גזרה להשמיד, להרוג ולאבד, אף אחד לא ידע מזה. המן והחשברוש סגרו את זה בחדר סגור, אף אחד לא היה שם, זה נסגר בין שניים בארבע עיניים, אף אחד לא ידע משום דבר. גם לא פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול 10,000 מיקר כסף, אף אחד לא ידע מזה. זה הדבר שסגור בחדר סגור, והחשברוש אמר, אל תדבר על כסף, אל תזכיר מילה אחת של כסף, הכסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך, אל דבר איתי על כסף, למה? זה דבר שמריח לא טוב. אתה בא ובקש ממני להשמיד אומה בגלל כסף? אם אתה בא אידיאולוגיה, אתה אומר, תשמע, האנשים האלה מושחתים, האנשים האלה פרזיטים, כמו שאמרים חז"ל, לדי ידע איש נבישה כאמן, הוא אמר שהם לא עושים שום דבר, ולא משלמים ארנונה, והם מביאים את הקורונה, זה כל המחלות הם מביאים, כמו שכולם מביאים, היהודים תמיד יביאו מחלות. מישהו אמר לי שהשבוע היה שוד, הגיע בן אדם לבנק, שני אנשים ממסכות עם אקדחים, וכולם היו בטוחים שהם היה להם קורונה, הם היו כזה עם על האב וזה, אמרו, קורונה כולן, כולם ברחו, אמר, חבר'ה, תירגעו, זה רק שוד. לא, פחדו כולם שזה קורונה, הרגיעו אותם, אמותיי, זה לא להיבעל, זה רק שוד, הכל בסדר גמור, תהיו רגועים, תני לקחת את הכסף ואנחנו הולכים. לא להיבעל, כולם כבר נכנסו להסגר. היום ראיתי ילדה אחת התחפשה, זה לקורונה, זה היה צילום של החתן שלה, והיה כתוב שהוא בהסגר, ברוך השם. לכן היא לא הולכת עם החתן. טוב, מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, אמרו שהיהודים מפיצים מחלות, והם המקור לכל השורש שבעולם. הנביא שאתה רוצה להשמיד אותם בגלל כזאת וכזאת. בסדר גמור. אבל כשאתה בא ואתה אומר כסף, זה הדבר הכי נורא. אל תזכיר כסף, לא פרשת הכסף, אל תזכיר שום דבר מכסף. למה? זה מסתייר לא טוב. הגרמנים רצו להשמיד אותנו בגלל מה? הגזע הארי, זה עובר בסדר גמור. אבל לבוא להגיד שהולכים להשמיד אותנו בגלל כסף, חוץ מזה שכל הראשי ממשלה הסתפקו עם כסף. זה כל מקום שאתה נוגע, הסתפקו הכסף. שמפניות וויסקי והממד החמישי והפנטזיה השישית, הכל זה כסף. שום דבר לא בגלל שווירוס קנים את הכביש בלי שהם רצו. כל הבעיות מתחילות כי הם מעלתו כסף, זה כל הבעיות. אמר, את דבר איתי על כסף, כסף אני לא רוצה לשמוע, נפלא ביותר. כשמגיע אליהו הנביא, כך כתוב בחז"ל, שבא אליהו הנביא למוישה רבינו ואמר לו, יש גזרה להשמיד, להרוג ולאבד כל היהודים, אמר לו, בבקשה, לך תבדוק במה הגזרה, אם הגזרה בדם או בטית. אם זה בדם, אני לא יכול לשנות. אם זה בטית, אני יכול לשנות. ראיתי באחד המפרשים, רב שמואל גליקו, כותב בספר שלו, מה ההבדל אם זה בדם או בטית? כי הגמרא אומרת ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, על מה הגזרה? על מה נגזרה הגזרה? אמרנו, תגידו אתם, אמרו לו, שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, אמר, אם ככה שבשושן יהרגו, ואילו בכל העולם כולו לא יהרגו. למה אתה לוקח? מה הוא אמר? התשובה שהם אמרו, אמרנו, תגיד אתה, אמר להם שנהנו בצלם מימי נבוכדנצר, שתחבו לצלם. אומר רב שמואל גליקו, אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר, לכן הוא רצה לדעת אם זה בטית או בדם. אם זה רק על עניינים של חומר, כי נהנו מסעודתו של אחשוורוש, אז זה חתום בטית, לא בדם. כיוון שזה לא עבירה שעליה יש מצווה של יהרג ובל יעבור, כי זה רק אכילה ונהנות מסעודתו של אחשוורוש, זה עבירה חומרית. עבירה חומרית נקראת בשם טית. אבל אם זאת עבירה רוחנית, כמו יש את החוויה לצלם, אז זה חתום בדם. אז הוא שלח אותו לראות אם זה בדם או בטית. אמר לו אליהו נביא, גם בדם וגם בטית, רק אתה יכול לפעול. למה? כי אם זה בדם, גם על אבוי דזור, את הגזרה של אבוי דזור, אתה ביטלת. איפה כתוב בתהילים? לולא משה בחירו, עמד בפרץ לפניו, להשים חמתו מהשחית, אתה ביטלת את הגזרה הזאת. אז אם אתה ביטלת את הגזרה הזאת, אז מה אתה רוצה? אתה יש לך כוחות לבטל את זה. גם אם אתה מדבר איתי שנהנו מסעדתו של אחשוורוש, גם את זה רק אתה יכול. למה? כיוון שאתה היית בשמיים שלוש פעמים, לחם לא אכל ומים לא שתה, אחד שלא אוכל ולא שותה, יכול לחפר על אלה שאוכלים ושותים יותר מדי. אז התפקיד שלך, רק אתה יכול לחפר. אז זה אמר לו, אתה רק משה רבינו יכול לבוא וללמד זכות על עם ישראל. אומר לו משה רבינו, תגיד, יש למטה צדיק? הוא לא אומר צדיק, אמר, יש למטה אדם כשר? אמר לו, כן, מרדכי היהודי, שלח אותו למטה למרדכי היהודי, הוא התפלל מלמטה וזה מלמעלה וביטלו את הגזרה. אומר האלשיך הקדוש, בשעה שאתה נותן מתנות לאביונים, שאתה נותן מתנות לאביונים, תאמר, את המתנות לאביונים, אני נותן לעילוי נשמתו של משה רבינו. למה משה רבינו? כיוון שבזכותו ניצלנו. ראיתי אחד המפרשים כותב, וחמת המלך שכחה, הוא כותב שכחה, זה גימטריה של מוישה, שכחה ומוישה אותו דבר, וחמת המלך, חמת מלכו של עולם שכחה, בזכותו של מוישה, הוא לימד עליהם זכות בשמיים, וזה מה שהרגיע את הקדוש ברוך הוא, כך ראיתי. והוא דורש את הפסוק, אשרי העם שככה לו, אומר אשרי העם שככה לו, אשרי העם שיש לו מני כמו מוישה רבינו. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שמוישה רבינו, הוא המניק שלו. חוץ מזה, ודאי שאשרי העם שהשם אלוקיו, זאת אומרת שהכל בא בזכותו של מוישה רבינו, זה הזכות העצומה שיש כאן. לכן, כותב האלשיך הקדוש, לתת את המתונס לאביוני מחר, בשעה שאתה נותן, תכוון לתת את זה לעילוי נשמתו של משה רבינו, עליו השלום. נפלא ביותר, אז יש לנו משלוח מנות להרבות אהבה ואחווה ושלום וריאות, קריאת המגילה, קריאתה היא גדולה, משתה ושמחה, בגלל שהייתה גזרה להשמיד את הגוף, ולמדנו עכשיו מתונס לאביונים, כדי מה שנקרא, בחלק הזה לעילוי נשמתו של משה רבינו. ידוע מה שכותב היערות דבש, דבר שהוא פלא מופלא, אבל זה יערות דבש. הוא כותב שהמן רצה לשקול 10,000 כיכר כסף כדי לתת את זה על גנזי המלך, כדי לאבד את היהודים, ותוספות אומר, רבנו בחיה מעריך מאוד, שהחשבון שלו היה לקחת את כל מחציות השקל שיש לבן אדם מגיל 20 עד גיל 70, אמר, אם יש נותנו בהם 70 שנה, בן אדם נותן 50 שנה מחציות שקל, אם הוא נותן 50 שנה מחציות שקל כנגד 60 ריבו גברים, יוצא בדיוק 10,000 כיכר כסף. זה מה שהוא רצה לתת, זה הייתה המחשבה שלו. מה הוא רוצה לתת? חסר באוצר המלך כסף, זה עושה 2 מיליארד שקל. בסדר, 2 מיליארד דולר. אז מה, זה חסר באוצר המדינה? אדם שמשתמש בארמון שלו עם רצפת בעד ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים, אומרים חזל שהכלים היו כלים מזהב חד פעמים. גמרו, זרקו, יענו קורונה, היה כבר אז, פחדו שמי יודע מה, זרוקים את כל הכלים לתוך הגרביץ', לא משתמשים בזה, כזה פחד היה להם. נו, עד מה זה משנה, הוא ייתן לאוצר של המלך שתיים, זה פרסים. כל האוצרות הזה יש להם שם, כל הנפט יש להם. מה הוא רוצה, משחקת לו 2 מיליארד שקל? כותב היערות דבש דבר פלא, המן הרשע רצה לתת את הכסף הזה לעניים, שמעתם? תראו איזה שכל מעוות יש להמן. הוא ייתן 10 טון כיכר כסף, כדי שהחשברוש יחלק את זה לעניים. ואז מה? יחלק את זה לעניי ישראל, כדי להשמיד את עם ישראל. שמעתם איזה מנוע מטומטם יש לו? הולך לתת 10 טון כיכר כסף לאוצר המלך לחלק את זה לעניים, כדי להשמיד את עם ישראל. איזה מוח מעוות יש לו? אמרתי זה באיזה מקום, אז מישהו אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. בדור שלנו, ברוך השם, אח שרדרה, יש היום קופות צדקה בכל עיר ועיר. אנשים נאמנים שיש להם קופות צדקה ועוברים תחת פיקוח של רבנים, ומחלקים באמת כמחדי פיסחה ומתונס לאביונים, ועובר ביקורת של רבנים, מי הוא אביון אמיתי ומי אביון לא אמיתי. באמת, עושים עבודה נפלאה. חוץ מזה, זה ידוע כדבר שמסוגל לישועות. אדם נמצא בצרה, אישה נמצאת בחדר לידה, אתה צריך איזה ישועה דחופה, אתה מתקשר לשם, זה עובד 24/6, אתה מתקשר, יש תמיד מוקדנית, אומרת שלום, רציתי לתרום 360 שקל, אשתי נמצאת בחדר לידה, שרה בת נחמה, בבקשה, והם מיד שולחים לאיזה גבאי של איזה אדמור או רב שער, ואומרים לו, בבקשה, אישה נמצאת מקשה ללד, בבקשה להתפלל עליה, וברוך השם, רואים ישועות גדולות, בסייעתא דשמיא, באמת זה עוזר, הרבנים מבטיחים, וברוך השם זה עוזר, אתם יודעים, כמו כמשל פרקי שירה, יש כזה מושג, מישהו פרסם, שאמרתי 40 יום פרקי שירה ונושעתי. אני לא יודע נושא או לא, אבל בשלטים ודאי ראיתי כאלה, אני עוד לא דיברתי עם אנשים שנושעו, אבל שלטים ראיתי הרבה, רק מישהו אמר לי שפעם אחת אישה קיבלה על עצמה לומר פרקי שירה 40 יום, על איזה ישועה שהייתה צריכה, ובדיוק בעלה צריך אותה דחוף, והתקשר, התקשר, התקשר, והייתה פרקי שירה, לא רצה להפסיק, אבל היא ראתה את המספר של בעלה גם על הצג, וגם על הטלפון, וגם על הזה, הוא מתקשר, אז היא הייתה באמצע פרקי שירה, היא לא רצה להרים. שהוא ראה שהיא מצחידה 30 פעם, פעם בטלפון, פעם בפלאפון, אז הבינה, או שזה יציאת נשמה, או שמשהו אחר, אבל... אז היא הרימה את הטלפון, רצה לשמוע מה קרה, אולי הוא בקסיסה, הוא משאיר לה את הצוואה או משהו, אז הוא פתח. הוא אומר, כמה זמן לוקח עד שאת מרימה את הטלפון? אז היא הבינה שהוא לא בקסיסה, אם הוא ככה בעצבים, אז סימן שהמצב שלו טוב, אז היא רצה להגיד לו שהכל בסדר, היא באמצע פרקי שירה. אז היא אמרה, חמור, מה הוא אומר? זה בדיוק היה בקטע של החמור, מה הוא אומר? מה אמרת? חמור, מה הוא אומר? זה מה שקראת לי? בסדר גמור, סגר את הטלפון. נו, ברוך השם, גמרה. אחרי יומיים מגיע שליח, מביא לה מכתב להזמנה לדין, לגט. אז היא פרסמה, אמרתי 40 יום פרקי שירה ונושעתי, ברוך השם. ברוך השם, זה הצליח בסייעתא דשמיא. טוב, אז יש דבר כזה שאנשים שולחים ונושעים. בקיצור, סיפר לי גבאי צדקה, מאחד מארגוני החסד האלה, סיפר לי סיפור יפה. הוא אומר, אני יושב שם במוקד, 6:50 בבוקר, מתקשר בן אדם, הלו, שלום, זה קופת הצדקה, אומר, כן, ברוך השם, אפשר לתרום? אמרתי, בטח, בשביל זה אנחנו פה. כמה אתה רוצה לתרום? 180 שקל. מה קרה? יש לך איזה בקשה? אומר, בטח בקשה. מה חשבת ב-6:50, זה כאשר מישהו בלי בקשות? בטח בקשות. מה קרה? אומר, התעוררתי הבוקר, נכנסתי למטבח, אני רואה מבין שני העריכים, במטבח אני רואה איזה זיפ קטן כזה, זה יוצא זיפ קטן של זרימה מבין שני העריכים. כנראה שיש פיצוץ בצינור, אבל בינתיים זה מה שנקרא בקטנה, אומרים את זה, זה בקטנה, כזה מין קצה קטן. אני קם, אני רואה שלולית על הרצפה, סתכלתי על התקרה, ראיתי יבש, אז אני רואה פה רטוב. אמרתי, כנראה יש פה איזה סיפור משהו, הבאתי סמרטוט, ואז עשיתי ככה, וראיתי שזה מגיע כזה. אז אני אתן לך 180 שקל, תעביר את זה דחוף לרב, ואני רוצה שיסגר מהר. ולא, מה? אומרת, בדרך כלל, אם זה מתחיל ככה, אז סימן שיש פיצור בצנרת. אתה הולך להחליף צינור, אז זה לא רק צינור. אתה מחליף צינור, אחרי זה אתה מחליף גם תאריכים, דפקת את השייש, גם השייש, ואז גם הארונות כבר לא יציבים, אתה מחליף גם ארונות. נותן מכה חזקה אצל השכן השני, אתה פותח את מערת בית ג'וברין, הלך גם אצלו. המטבח, ואז כבר עושים שיפוץ בכל הבניין, ואני אין לי כסף עכשיו לאיזה 100,000 שקל. זה עשה טובה, כך 180, אפילו 360, אני חוזר מהצילה עוד שעה, אני רוצה יבש, כמו ניקוי יבש. סגור, בסדר גמור. הלך להתפלל, חוזר אחרי שעה, חזר משם, יש לו זרנוקה כמו כיכר מלכי ישראל. בהם פורת יוסף התפילה התקבלה, אבל הפוך מה שנקרא, הרבנים פתחו לבדוק מה קורה שמה, ויצא זרנוקה. הוא מתקשר, אומר, הלו, שלום, אני דיברתי איתך לפני שעה, העברת את זה לאיזה רב, הוא אומר, בטר. ומה אמר הרב? אמר, הרב נתן ברכה, אומר, איזה ברכה, יצא פה זרנוקה של מים, יש לי פה כבר, אפשר להגיד תשליך, אני רק מביא שני דגי קרפיון, אפשר להגיד פה תשליך, אתה יודע מה נהיה פה עכשיו, כיכר מלכי העירייה, הוא אומר, תבטל את ההוראת קבע. מיד הוא אומר, לא עוזר שום דבר. הוא אומר, תגיד, באיזה שעה דיברת? הוא אומר, 6:50. הוא אומר, מעניין שזה לא עבד. הוא מסתכל על התרומות קודם, אמר, אני מבין למה זה לא הלך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, ב6:30 התקשר האינסטלטור, שהוא נתן 180 שקל, כי היום אין לו עבודה. אז העברתי את זה לרבנים, כולם ברכו אותו שיהיה לו מלא עבודה. אם היית מתקשר ב6, אז זה היה משפיע, בגלל זה זה לא עובד. אמרתי, זה האמן הזה, נתן כסף ליהודים כדי להשמיד את היהודים. אתה מבין? הפוך על הפוך, איפה ההיגיון שלהם? עובד בצורה הזאת, אבל זה מה שנתן את הכסף. אומר היערות ואש, הוא באמת התכוון לתת כסף ליהודים, זו המטרה שלו. למה? הוא שמע מדניאל, כך כתוב, דניאל נתן את צד הנבוכדנצר, הוא חלם חלום שהוא עתיד להיות בהמה, והוא ילך כמו בהמה לחפש אוכל, ומה הוא אמר לו? וחטאיך בצדקה פרוק, תיתן צדקה ותיוושע, זה מה שהוא אמר לו. בא אליו דניאל, אמר לו, תן צדקה, תיוושע, אומר לו, מה זה? אומר, צדקה לעניים, תיתן לעניי ישראל, בדרך כלל אתה תראה ישוע. תן נבוכדנצר חשב, כמה עניי ישראל, בטח 5-6 משפחות, כי מחדי פיסחה, אפשר לסדר להם איזה עניים. אמר לו דניאל, תחתום בבקשה הוראה לשר האוצר, אני אסדר כמה עניים צריך לתת. ברוך השם, דניאל לקח את כל הרשימה של הכוללים, כולם מקבלים הבטחת הכנסה, ברוך השם, החתים את כולם, וסידר לכולם תלושים כל יום רביעי, 500 שקל של יש, ברוך השם. באו כל יום רביעי לאוצר המלך, הביאו תעודת זהות, קיבלו תלוש, ברוך השם, בלי תפסים, הכל בסדר גמור. הכל דופק עם שעון שוויצרי. שנה שלמה, כל יום רביעי באים, מקבלים תלושים, הולכים לחנות, קונים. יום אחד, אחרי שנה שלמה, שנבוכדנצר מסבסד את העניים של ישראל, הנבוכדנצר יצא לחצר קצת להתעבר, הוא רואה תור של אלפי אנשים עומדים בתור, הוא שואל, מה קרה פה, הפגנה? אמרו לו, לא, זה יום רביעי היום. אמר, מה קרה יום רביעי? אומר, יום רביעי יש חלוקה לעניי ישראל, אתה חתמת שעניי ישראל קבלו צדקה. מה? אני חתמתי? מתי זה היה? אומר, כן, לפני שנה. מי זה, מי הביא את זה? מתי זה היה? אומר, דניאל הביא לך את זה, חתמת. אומר, כן, חתמתי. חשבתי 5 משפחות, מונית חשבתי. לא חשבתי ככה, ג'מבויים אחד אחרי השני. חשבתי טקסי, 4 אנשים, כל אחד מקבל 500 שקל, 2,000 שקל. 24,000 לשנה, בסדר, 10 שנים, 240,000 שקל. מה זה? זה כל דקה 80,000 שקל פה מתקתק הקופה. מה קרה לכם? לסגור השיברים על הרגע, אומר נבוכדנצר. בסדר גמור, סגרו השיברים, נהיה משוגע, התחיל לאכול אוכל כמו בהמה, נגמר הסיפור. יוצא שמי שנתן לו את העצה לתת מהחלום הרע הזה, היה דניאל, הוא אמר לו חטאיך בצדקה פרוק. בחלום הזה, בעצה שהוא נתן חטאיך בצדקה פרוק, הוא באמת עשה את זה בשביל עניי ישראל. כותב הספר אמונת איתך שהקדוש ברוך הוא מאוד כעס על דניאל. למה לא שאלת את הקדוש ברוך הוא? כדאי לתת לו את ההצעה הזאת? או שמא רצונך שהוא על המקום יהיה בהמה? או אפשר לתת לו את ההצעה ולסחוב מאוצר המדינה כסף לעניי ישראל? הוא לא שאל. הוא עשה מה שהוא רוצה. מאיפה לקח המן את ההצעה הזאת? לקחת 10,000 כיכר כסף ולשקול את זה עושה המלאכה כדי לתת אותם לאוצר המלך ולחלק לעניי ישראל? הוא לקח את זה מהעצה שנתן דניאל לחטאיך בצדקה פרוק. אומר הספר אמונת איתך, אתה יודע מי הרג את דניאל? התח זהו דניאל, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא. מי הרג אותו? המן הרג אותו. באותו רגע שהוא ראה שהוא רץ בין אסתר המלכה לבין מרדכי, המן הרג אותו. למה המן הרג אותו? כי המן השתמש בדרך שנתן נבוכדנצר, הוא נתן דניאל לנבוכדנצר, שמה? חטאיך בצדקה פרוק. עכשיו לקחו את אותו דבר, והשתמשו בזה כנגד עניי ישראל. אומר הספר יערות ואש, לכן תיקן מרדכי לתת מתונס לאביונים. למה? כנגד אותו כסף שנתן, אותו כסף שהמן הציע לאוצר המלך כדי לחלק לעניים, עכשיו אנחנו נותנים את זה לעניים. אלה הדברים שכותב הספר יערות ואש. למדנו מכאן שני דברים. א' כל יערות ואש שנותנים את זה בגלל המן שרצה לשקול, שניים, אומר לנו הספר אלשך הקודש, נותנים את דנו נשמת משה רבינו. רבותיי, אני רוצה ברשותכם קצת לעמוד על עניינים של המגילה, בסייעת הנשמה, כמה דברים נפלאים, ולעמוד קצת על היום הגדול שברוך השם נכנסנו אליו. אנחנו כבר 6 שעות מאז שנכנס היום הזה, נותרו לנו בעזרת השם עוד בערך עוד בערך בעזרת השם משהו כמו 19 שעות, בואו ננסה קצת לאכול מהיום הזה, מגדלות היום הזה. רבותיי, ידוע לכולם שהזוהר הקודש כותב שהמעלה של יום הפורים יותר גדול מיום הכיפורים, כך הוא כותב. מי נתלה במי? המקור שזה זה זוהר הקדוש. מי נתלה במי? אמר האדמור מירוז'ין, הגדול נתלה בקטן. יום הכיפורים הוא כמו פורים, כך הוא כותב. אז אני רוצה ברשותכם קצת לעמוד על היסוד הגדול והנפלא הזה שנקרא מגילה ססתר. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. רבותיי, אתם מסתכלים על המגילה הזאת. המגילה הזאת זה הרי סיפור של מקום ערבי אותנטי לכל דבר ועניין. זה דבר שקורה כמעט בכל נסיכות, אבו דאבי, קטר, בכל מקום כזה. עושים משתאות וחינגות והמלך משתגע ואשתו מזמנת אותו והוא תולה אותה. זה דברים שנעשים כל שני וחמישי, זה לא סיפור. הסיפור של המגילה הזאת, נכנסנו אליה, מודעים אליה, כי הסיפור הזה במקרה יש יהודיה בתוך הסיפור הזה. הסיפור הזה אצל הערבים כל קונה כל שני וחמישי, שהמלך מתעזם על אשתו, הורג אותה ומביאים אישה חדשה. זה בכלל לא סיפור, כי הפעם אין לו רק אישה אחת. אז זה לא סיפור. כאן במקרה ושתי הייתה אשתו, כי היא הייתה בת של מלך, והוא התחתן איתה, ובגלל זה הוא עלה לגדולה, לכן זה סיפור. זה שהוא התעזבן עליה והרג אותה ועשה 180 יום משתה, זה דבר שהמשתאות והעילולות האלה זה דבר רגיל. במקרה הוא היה רווק, והרווק הזה לקח לו משלוש שנת מחור, אז הוא הרג אותה. 4 שנים הוא היה בשידוחים בן פורת יוסף. בבוקר היא באה, בערב היא שבה, כל רבותיי, אתם יודעים כמה הוא פגש. משנת 3 עד 2 למלכותו, יש לו 4 שנים שהבחור הזה היה בשידוחים בן פורת יוסף. 4 שנים היה בשידוחים, משנת 3 עד שנת 7. אתם יודעים כמה בנות הוא ראה? תעשו חשבון, 365 ימים בשנה כפול 4 שנים. כמה יש לכם, ברוך השם? 1,500 בנות הוא ראה במשך 4 שנים. ברוך השם, זה רישומי די מוצלח, גם לרווק זקן. זה ברוך השם די מוצלח הרישומי הזה. בסוף, הביאו לו את אסתר המלכה, והיא לא ביקשה דבר, כי אם אתר שריומה, הרי גיס ריס המלך, יפה מאוד, היא לא צריכה שום דבר. אסתר המלכה נשא חן בעיניו מכל הבתולות. בת כמה הייתה אסתר המלכה? אתם יודעים עד כמה הייתה? 5 דעות בחזל. הראשונה אומרת 40, השנייה אומרת 70, השלישית אומרת 74, הרביעית אומרת 75, החמישית 80. 5 דעות בחזל. 5 דעות. 40, זה מה שנקרא הכי צעירה, אחרי זה 70, אחרי זה 75, 74 כמניין הדסה, אחד אומר 75, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה עזבת את חרן ובאת לארץ ישראל בן 75, שנאמר, ואברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן, חייך, שאני מאמין לך גואלת, שתהיה בת 75, בן פורת יוסף. בת 75, בת 70, בת 80, 74. ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אותה אתם יכולים להסביר איך אישה בת 70, 75, 74, 80, נושאת חן בעיני כל רואיה, בקושי היא נושאת את עצמה. איך היא נושאת חן בעיני כל רואיה? מאיפה זה בא הדבר הזה? מה זה בא ללמד אותנו? שהקדוש ברוך הוא שליט עליכן, אנחנו יודעים את זה עוד ממצרים, נכון? והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים וישילום. מי אם חן מצרים? איך יכול להיות? המצרי חטא ומתו לו אנשים, ומתו לו דבר, וקיבל צרד, וקיבל קינים, ועד היום הוא מתגרד. ועכשיו מגיעים היהודים, אומרים, סליחה, אולי אפשר לקבל איזה קנטלברה, אולי אתה יכול, ולא מה קרה, אומר, אנחנו הולכים לעשות מסיבה, וזה, אולי תיתן, בטח, מה אתה צריך עוד? קמצרה, אולי אתה רוצה גם זה, ניתן לך, יש לי גם מגש יפה, אולי אתה רוצה גם כזה. מציעים להם, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים והסילום. רבותה, היום דופק לך ערבי בדלת, ומוצא את שכן שלך בירושלים, אומר, סליחה, אתה יכול לתת לי כסף? אתה מיד מתקשר למשטרה, אומר, הלו, הגיעו פה שבחים, נכון? פעם באים יהודים דופקים בדלת של המצרי, והמצרי אומר, בבקשה, כך, והשם ונראות לנו שהקדוש ברוך הוא שליט עליכן. אסתר המלכה מוצאת חן בעיני כל רואיה, זה דבר שלא יומן, אישה בגיל הזה נושאת חן בעיני כל רואיה. חז"ל אומרים 3 חינות הם, כך אומרים חז"ל במדרש. חן אישה על בעלה, חן מקום על יושבה וחן מקח על מקחו, כך אומרים חז"ל. רבה, אתה יכולים להבין דבר כזה? חן מקום על יושבה. יש אנשים גרים ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. ז'בוטינסקי, יש לי חבר שגר שם, אני אומר לו, מה, איך זה לגור בז'בוטינסקי? הרחוב הכי טוב בבני ברק. ז'בוטינסקי. אומר, מה טוב שמה? הוא אומר, אתה רוצה לתת אוכל לילדים בצהריים? אתה שם אותם על המעקה, כל רגע אמבולנס, מחבא אש, אחלה של מקום. אחד נוסע לפה, אחד אופנועים, 700 הצולה, עוברים שם כל 5 דקות. אתה דוחף גרבר, ארוחת צהריים, אתה שם 4 ילדים על המעקה, רבע שעה, כולם, כל האוכל בפנים. אומר, אני לפני זה גרתי ברחוב שעבר שם אוטו פעם ביום, בקושי הצלחתי להכניס חצי גרבר. סיפרתי להם על אליבאבא ושבעים השודדים ותמי ותמי וסמי וסוסו. שום דבר לא הלך עד שברוך השם בא איזה פרפר. אמרתי, בוא 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 פרפר, והם ברחו מהחלום בגלל הפרפר. לא עזר לי כלום, ברוך השם, אני גר בז'בוטינסקי, חווה אחלה בחור. חז וחלילה נפל החשמל בשבת, כל ארבע דקות יש לך אריתראי, אתה הולך ללכת לעזר מציון לרחוב הונולולו. יש לך זה אונליין, על המקום, יש לך פה גוי, נפלא ביותר. אתה רוצה להחליף את הבגדים שלך משחור, מלבן לשחור לפנות פורים, אתה שם את זה על הכחותי כביסה, אחרי ארבע שעות זה הופך להיות שחור. אין לך שום בעיה, זה אחלה רחוב שבעולם, לא צריך לצבוע. מקום טוב מאוד, הכי טוב. זה מה שנקרא חן מקום על יושביו. יש בן אדם, אתה שם אותו בכפר, איזה מקום טוב. אנשים שלמים 700 שקל ללילה בצימר, נכון? תשים אותו שם, אומר, מה זה, בית כברות, בחייך ציפורים, בציף ציף ציף, מה קרה לך? מה זה, זה כמו סגולה. איזה שקט פה. מה, למה צריך למות כשאתה עוד חי? בוא, חכה, יש לך עוד 70 שנה, השקט הזה. מה זה השקט הזה? יש לך, זה השקט, תשים אותו ברעש, הוא לא נרדם. ברוך השם, אני גרתי בצעירותי מול אולם חתונות, בן פורת יוסף, מול אולמי וקשל. ברוך השם, עד אחד בלילה, טרח, טח, דווקו, אז עוד לא היה דציבלים, מפיבלים, היה עד 11 בלילה. דווקו כל זמן, שנתנו לדפוק שמה, דווקו בן פורת יוסף. והיה חתונות שהיה רק דפיקות, לא היה גם מוזיקה, רק דווקו, הביאו 2-3 דופים, דווקו כל הזמן טופים, ואחד גם הסביר למה הם דופקים. היה זמר אחד שהסביר למה הם דופקים. הם דווקו, והוא הסביר למה. הוא רצה להסביר איזה שיר הם דופקים, כי לא זיהית. הם סתם דווקו, והוא הסביר. נו, אחד שאל אותי יום אחד, תגיד, איך אתה מסוגל לגור פה? אמרתי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, שבשלושת השבועות אני לא נרדם. יש שקט, זה מזכיר לי את הבית כברות. ברוך השם, מעשרה באב, חזר המוזיקה, דווקו, ישנתי בשביל כל תשעת הימים, בן פורת יוסף. סייעתא דשמיא, זה נקרא חן מקום על יושביו. זה פירוש דבר, מוצא חן בעיניך. חן מקח על מקרו. מה אומרים חז"ל? אחד קנה משהו, אתה לא היית קונה את זה בשקל. הוא קנה את זה, אומר, מה אתה אומר על זה? תגיד לו, מה זה? הקנייה מספר אחד בעולם. איזה קנייה, נכון? שואל אותך, מה אתה אומר על הטלפון הזה? קניתי, אומר, זה נוקיה 504, חבל על הזמן. הטלפון לא קולט רעש, קולט רק קורונה. ברוך השם, אחלה טלפון שבעולם. למה הוא אומר לך איך הטלפון הזה? הוא רוצה שתגיד לו שזה לא טוב, הוא רוצה להגיד לך שזה כן טוב. שמה הוא מראה לך את הטלפון הזה? תגיד לו, אוטו, בן פורת יוסף. אני זוכר, למדתי בכולל, היה אברך אחד שאמר, חבר'ה, במקום שתיסעו עם מוניות, נסענו עם מוניות. אומר, אני אקנה אותו, תשלמו לי. נסענו עם מונית כל בוקר לכולל. פעם היה מוניות של 6-7 מקומות, לא היה כאלה כמו היום קטנים. פעם היה מרצידס עם 7 מקומות, מי שזוכר, לפני 40 שנה. היה מרצידס עם 7 מקומות, עם זה נסענו לכולל 7 אברכים. אז אמרו שמה, אמר אחד האברכים, בשביל מה צריך לשלם מונית, כל אחד נותן וכל אברך משלם. בוא, אני אקנה אותו, הוא יקנה אותו, שנקנה שתנו אותו, תשלמו לנו כמו למונית. אמרנו, מה, למה לא, בשמחה, יש אברך גם לשלם לאברך, ואתה גם יכול להתקשר אם אתה מאחר. אתה אומר לו, תחכה לי בצומת, זה הרבה יותר נוח, אחד משלנו, זה לא מונית, לא אבא טוב בתחנה, הוא נוסע, הוא לא מחכה. בסדר גמור, אחד קנה אוטו, מה אני אגיד לכם, חבל על הזמן. מה שנקרא סוברו אברכים, מי שזוכר, לפני 40 שנה, סוברו אחד כזה שאוכל יותר שמן מדלק. אתה שם 40 ליטר ועוד 4 גלונים שמן. אתה יכול לבשל צ'יפ מהאגזוז, היה לו שני אגזוזים, יכולת לשים שם צ'יפסים, היה עושה לך אפוי אחרי 4 דקות, בן פורת יוסף. אבל מה? בפנים היה נראה מרצדס חדש. עשה לו ריפודים, חבל על הזמן, מראות, ושם לו כזה משהו שעושה ריח. לפני 40 שנה היה כזה אטרקציה, נראה כמו עץ כזה עושה ריח, בן פורת יוסף. ומשהו היה, בפנים היה נראה מרצדס, אאודי, חיים רק פעם אחת. כזה בפנים נתן מראה של סלון אווירי, בן פורת יוסף. קיסר, הוא הביא את האוטו בצהריים, 2 בצהריים, אני חוזר מהמקולת, הלכתי לקנות משהו במקולת. ברוך אומר, כן, בוא רגע, אני אומר, בוא תראה, קניתי אוטו חדש. אני מסתכל על האוטו, מבחוץ, השם ירחם היה נראה לי. הכניסתי לאוטו בפנים, התיישבתי, אמרתי, וואו, איך זה נראה? חבל על הזמן, זה נראה מרצידס אורגינל מהניילונים. באיפה, עסקת חייך, כמה שילמת? אמרת, מחיר, אמרת, שמע, בחיני חינם, חיני חינם. טסט לעוד שנה, חבל על הזמן, עשית את עסקת חייך. הבחור חייך מאוזן לאוזן, היה מבסוט, ברוך השם, נפלא ביותר, מישהו נתן לו שבח. איך שאני יוצא, הוא פוצר עוד אברך, אומר, משה, בוא רגע. קורא משה, זה הטעות חייו. אחד אומר לך, זה טוב, אל תשאל עוד אחד מה הוא אומר לך. אבל הוא רצה לשמוע, על פי שני ילדים יקום דבר. נכנס עוד אברך בתוך, אומר, מה קנית? מה קנית? איזה אוטו זה? תגיד, אתה דפוק? מה, שמו בפנים, אז מה, בחוץ? השם ירחם, הוא אומר. לך תאר, תעשים וישרים מבפנים. מלו, וישרים בפנים, אומר לו, למה? אומר, עוד שבוע, שבועיים, תגיד, פו, איזה אוטו זה, שיהיה לך מיד משהו, ינקה לך גם מבפנים. הוא עלה לכולל, אני אומר, תגיד, אתה דפוק? בשביל מה אמרת לו את זה? הוא נקרא לך בשביל מה, שתגיד לו שהאוטו לא טוב? מה, הוא לא יודע שהאוטו לא טוב? הוא צריך אותך שתגיד לו שזה לא טוב? הוא לא יודע שהוא קנה אוטו דפוק? בשביל מה הוא צריך עידוד? אחד שהוא בטוח שהוא קנה אוטו טוב, הוא לא צריך עידוד, נכון? אחד קנה אודי ישר מהחברה. הוא קורא לך, תראה איזה אוטו, מה אתה אומר? הוא יודע שהוא קנה עסקה טובה, עלה לו 400,000 שקל, הוא יודע שזה עסקה טובה. הוא קנה ב-4,500 שקל, ב-4,500 שקל, הוא תקנות כל שבוע 4 גלון עם שמן, חוץ מהדלת, נו. אז הוא בא לשאול אותך, מה אתה אומר? היה כדאי או לא? מה אתה הולך? חן, מקח על מקחו. הוא שואל אותך, מה אתה אומר על השידור? תגיד לו, חבל על הזמן. זה שידור, חבל על הזמן. גם אם אין לה רגל, אומרת הגמרא. אמרו בתילת, תגיד, חבל על הזמן. יוצא מן הכלל, שמה הוא קורא לך? כדי שתגיד לו שזה לא טוב, מה הוא לא יודע שהוא לקח משהו לא טוב? כדי שתשבח אותו. מה זה בא לומר לנו? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואה, מצאה חן בעיני כולם. איך זה יכול להיות? ללמד חוש שהקדוש ברוך הוא שליט עליכן. הקדוש ברוך הוא שליט עליכן. איך זה מסתדר? אישה בת 70. ותהי אסתר נושאת חן. התשובה היא כן, כי הקדוש ברוך הוא נתן חן. אסתר המלכה באה לפני אחשוורוש אחרי 3 ימים שלא אכלה. 3 ימים. ויהי קירות המלך אחשוורוש את אסתר. אומרים חז"ל במדרש, מה זה קירות? מה כתוב? ויהי בראות. אומרים חז"ל שאחשוורוש הזיז את הראש ממנה. איך שנכנסה, עשה ככה. במלאך, לא כתוב את השם שלו, עשה סיבב לה את הראש, סיבב לו את הראש, הבחור מסכן נתפס לו הראש, לא יכל לזוז, ואמר, ותיסע חן בחדר לפניו. ברוך השם, מצא חן בעיניו. כך כתוב בחז"ל. בטח אם יש לך מלאך מאחורה תופס פה, איך לא ימצא רמניך חן בן פורת יוסף? אתה יודע שאם תעשיס את הראש, הוא יסובב לך את זה גם לצד השני. אתה באופן אוטומטי אומר, הכל בסדר גמור. אומר רבי יוחנן, 3 מלאכים הגיעו. מלאך אחד הרים לה את הצוואר בן פורת יוסף. אחד משך עליה חוט של חסד, אומרת הגמרא. ואחד בא משך את השרביט. כמה משך את השרביט? היה 2 אמות, אומרים חז"ל. מ-2 ל-12 אמות, מ-12 ל-16, מ-16 ל-24, יש שומרים ל-60 ויש שומרים ל-200. אומר רב אליהו כהן מיזמיר, לא, לא שיש כל מיני דעות. כל פעם זה עשה 1, 2, 3 דג מלוח. עוד צעד, עוד צעד, עוד צעד. למה? הגברת הייתה בסוף האולם, יש לה 2.5 קילומטר ללכת מהכניסה עד אחשוורוש. האישה אחרי 3 ימים של צום בקושי זזה, בקושי הלכה. היא צריכה לבוא עד אליו, מה, ככה, איך היא תגיע? אמר לה, את תלכי לאט לאט, אני אביא לך את אני אביא לך את השרביט, את תעמדי פה, תעשי רק כאילו ככה, את הולכת, כי יש לך התחלה של פרקינסון, תלכי ככה, אני אביא לך את השרביט עד אליך, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר גמור. אז לכן זה קפץ מ-2 ל-12, מ-12 ל-16, מ-16 ל-24, זה מה שעשה. והוא אמר, עד 200, כדי שיסתער לא צריך ללכת. ללמד אותך כמה הקדוש ברוך הוא הראה, כמה ניסים מקיפים את אסתר המלכה. מה נעשה כאן מסביב, מסביב לעניין הזה, רבותיי? ללמד אותנו מה זה הפורים הזה, מה הכוח שמונח כאן. רבותיי, אנחנו רוצים לדעת מה מונח כאן ביסוד הזה. זהו הפורים. רבותי, רבותינו מלמדים אותנו מה השיגה אסתר ביום הפורים. יום הפורים נחתך לדורות. שהמעלה של יום הפורים גדול יותר מיום הכיפורים. גדול יותר מיום הכיפורים. למה? אמר היהודי הקדוש מפשיסך, יסוד נפלא. אמר היהודי הקדוש מפשיסך, אתה יודע באיזה ימים יכול לצאת יום כיפור? יום כיפור יכול לצאת רק בימים שאין בהם תומה. רק בימים שאין בהם תומה יוצא יום כיפור. איזה ימים? ראשון, יום שאין להם תומה. שני, רביעי, חמישי ושבת. אלה הימים שחל יום כיפור. אני חוזר, שני, רביעי, חמישי ושבת. פורים חל רק בימים שיש בהם תומה. איזה ימים? ראשון, שלישי, חמישי ושישי. מה אני אסביר מה הוא מתכוון? יש משנה במסכת כלים. אומרת המשנה במסכת כלים. כל מה שנברא ביום הראשון מקבל תומה. מה נברא ביום הראשון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אתה עושה כלי מהארץ, לוקח חול ובורא אותו מהארץ, מקבל תומה. ביום השני לא נברא שום דבר. הקדוש ברוך הוא הפריד במים עליונים למים תחתונים. אין מה שיקבל תומה. ביום השלישי ברא הקדוש ברוך הוא את האילנות, עשית כלי מהאילנות, מקבל תומה. ביום רביעי הקדוש ברוך הוא קבע את המאורות ברקיע השמיים, מה שנברא ביום רביעי לא מקבל תומה. ביום חמישי ברא הקדוש ברוך הוא את הציפורים ואת הדגים, מדאורייתא זה לא מקבל טומאה. רבנן קבעו לנו שישנם שני כלים, שני מהדברים שמקבלים טומאה. מה מקבל טומאה? ביצת הנעמה וכנף האוזניה. אלה שני דברים שמקבלים טומאה. מדרבנן, מדאורייתא לא מקבלים טומאה. יום שישי נבראו הבהמות ובני האדם, עשית כלי מבהמה, מקבל טומאה. אומר היהודי הקדוש מפשיסך היום, שאנחנו יודעים מתי נקבע יום הכיפורים, יום הכיפורים חל רק בימים שלא מקבלים טומאה. איזה יום? שני, שהקדוש ברוך הוא הפריד במים עליונים למים תחתונים, רביעי שבו נקרבו המאורות, ביום חמישי שמדאורייתא לא מקבל טומאה רק מדרבנן, וביום שבת שלא נברא בו כלום, אז יחל יום כיפור. יום הפורים חל רק בימים שמקבלים טומאה. באיזה ימים מקבלים טומאה? יום ראשון, יום שלישי, יום חמישי מדרבנן, ויום שישי. זה ימים שפורים חל בהם. ללמדך שפורים יותר גדול מיום הכיפורים. למה? כי יום הפורים המעלה שלו כל כך גדולה שיכולה לחול גם ביום שיש טומאה. אתה לומד מה זה היום הזה? אתה מבין מה זה היום הזה? אני רוצה ברשותכם לספר לכם סיפור שסיפר החידושי ערים, ואני רוצה לקחת אותו לכיוון אחר לגמרי. רבותה, החידושי ערים סיפר סיפור, ומהסיפור הזה אפשר להבין מה זה פורים, וכמה אתם אנשים חכמים שאתם נמצאים פה עכשיו בערב, ומקדשים את השעה הזאת של יום הפורים הזה, שמעלתו גדולה יותר מיום הכיפורים. אני רוצה להביא לכם מה כותב החידושי ערים. חידושי ערים מספר, שהיה יהודי אחד רחמון לליסטן, בעל עבירה המהודר ביותר שהיה באותו דור. בעל עבירה, עם כל הדינים והקנקים, אין עבירה שהוא לא עבר. ברוך השם זכה לעבור את כל העבירות שבעולם. קיצר, היהודי הזה, שעבר על כל העבירות שבעולם, שמע שאפשר לעבור עבירה במוקם פלויני, אבל העבירה הזאת עולה הרבה כסף. הרבה כסף. והבחור לא הרוויח הרבה כסף. ופתח תוכנית חיסכון לעבירות. בן פורת יוסף שם כל יום שקל, הכוח לעבירה, החיסכון לעבירה, שם, ברוך השם, הוא צריך וחד בוכתה כדי לעבור עבירות, צריך לחכות עד שיתמלא הקופה, צריך לקחת זמן עד שיש לו את הקופה, נפלא ביותר. אוסף, 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 5 שנים, הבחור אוסף כסף, ברוך השם, יש כבר בחבילה את כל הכסף שצריך לעבירה. בן פורת יוסף, נפלא ביותר. בקיצור, אורז את התרמיל שלו, שם את הכסף בתוך כיס, כדי שיעמוק בפנים, שלא יגלו איפה הכסף, ומתחיל ללכת. הולך, 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 צריך לעבור ימים ונהרות כדי להגיע לזה. בדרך הוא עובר דרך כפר אחד, אני מספר חידוש הערים, עובר דרך כפר אחד, שומע צעקות עד לב השמיים. אישה צועקת, ילדים מסביבה, שומע צעקות יללות עד לב השמיים. הלב שלו נחמר על צער, הוא ניגש לחלון, הוא הולך לראות מה קרה, מוצא שם אישה, צועקת בדמעות שלי, שהילדים מסביבה, אמא, אמא, היא צועקת, אבא, אבא. היא צועקת לכדור ברוך הוא, אבא, אבא, הם צועקים עם האמא אליה. צעקות, מה שנקרא, הסימפוניה הבלתי גמורה. כולם צועקים עד לב השמיים. דופק בדלת, האישה שומעת צפיקות בדלת, צועקת, לא חושב, פותח את הדלת, מה את רוצה? הוא אומר, סירן, בקושי מדברת, מה את בוכה? הוא אומר, בעלי נמצא בכלא. אנחנו לא שילמנו שכירות על הדירה כבר 2 שנים, והפריץ היה לקח אותו ושם אותו בכלא, ושם אותו בכלא ואמר רבותיי, אם תוך 10 ימים אין כסף, אני מפריד לו את הראש מהגוף. תקבלי אותו מה שנקרא פרוס ופרוסות, תקבלי ראש נפרד, גוף נפרד, תוכלי לשמר אותו למזכרת. ואני עכשיו מתקרב כבר נשאר עוד 3 ימים, ואני לא יודעת מאיפה בא, אין לנו קרוב משפחה, לא מכר ולא גוהה, ואני בוכה, כי בעלי עוד 3 ימים, אני אקבל אותו הביתה ראש לזה, ואני בוכה, יש פה, תראה, 6 ילדים קטנים, הגדול בן 8, הכי קטן, בן 4 חודשים, וזה אני הולכתי אותה למנה, ואני בוכה. כמה כסף זה השכירות? הוא אומר לה, השכירות הוא ככה וככה, זה הכסף. דפה, הוא יודע, זה אומר, זה בדיוק הכסף שיש לי בכיס. בדיוק הכסף לעבור עבירה. חסכתי שנה שלמה שלי לעבור את העבירה, 5 שנים אני חוסך, יש עכשיו אפשרות לפדיון שבועים, להציל אישה, להציל פדיון שבועים נמצא בכלא, להוציא אותה החוצה, להציל אישה מאלמנות ושישה יתומים. עבירה או חילוץ? עבירה או חילוץ? מה עושים? לב יהודי היה לו, למרות שהיה בעל עבירה גדול. מה עושה? אומר לאישה, איפה הפריץ? אומר, בבית. אפשר להיכנס אליו? כן. נכנס לפריץ, אומר, שלום, זה האישה שזה, כמה כסף חייב לך בן אדם? הוא אומר ככה וככה, יש פחות מ-72 שעות עד שאני הורג אותו. אומר לו, בכמה תיתן לסגור את החוב? אמר לו, ככה וככה, זה בדיוק הכסף שיש לו. הוציא הכסף נתן, ושחררו את היהודי הזה. אין עכשיו עבירה, חוזר הביתה. אומר החידוש הערים בשמיים, היה רעש גדול. העולם הזדעזע. בעל עבירה שכל חייו חי בעבירה. חסך 5 שנים כסף בשביל לעבור עבירה, הוא מגיע לבית כזה שאישה שוכבת שם ומנה עכשיו עבירה, חוזר הביתה. אומר החידוש הערים בשמיים, היה רעש גדול. העולם הזדעזע. בעל עבירה שכל חייו חי בעבירה. חסך 5 שנים כסף בשביל לעבור עבירה, הוא מגיע לבית כזה שאישה שוכבת שם ומייללת, ו5-6 גוזלים מסביב צועקים, אמא, אמא ואבא, אבא, והיהודי הזה מוציא את כל הכסף שהוא חסך כדי לתת לאישה הזאת, כדי לתת לפריץ לשחרר את בעלה. מה ישלמו לו? מה ישלמו לבן אדם על המעשה הזה? בעל עבירה, אתם יודעים מה זה בעל עבירה? יש לכם מושג? מה העבירה המקסימלית שלכם? לוסנורן, נכון? זה הטופ שבטופ. מה אתם מסוגלים לעבור? מה העבירה המקסימלית של ידוי חרדי? מה יכול להיות? לוסנורן, גם זה כבר לא אקטואלי, זה כבר לא מדבר אליי, יש שרשרת כזאת. אמרנו, גם זה כבר לא אקטואלי. זהו, אין יותר עבירות. מה נשארנו לעבור? אולי מדלגים על קורבנות בבוקר. זה המקסימום. אבל זה בגלל שאין, לא כתוב את זה בחלק מהסידורים, חתכו את זה. אבל באופן, איזה עבירות יש ליהודי חרדי? מה הוא כבר יכול לעבור עבירות? ברוך השם, סייעתא דשמיא. יהודי שחוסך כסף כדי לעבור עבירה, והוא בא לעבירה בדרגה הכי גבוהה שישנה, חוסך כסף לעבירה, עכשיו יש לו הזדמנות לעשות מצווה. עשה מצווה, אין לו שום קרדיט מזה, אין מודעות בעיתונים. לכבוד, אי צדיקה או פרישה, יניקה וקדיקה, שום דבר, לא אף אחד לא יודע משום דבר, מצווה שאתה עושה אותה בשקט, ונסתר נדה, חוזר הביתה, פותח עוד פעם, חיסכון לעבירה, תוכנית חדשה, ובמפורט, שהוא יגיע לעבירה, שוב פעם יזכו אותו באיזה פדיון שבועים, במפורט יוסף. נפלא, דנו בשמיים מה לשלם לו, החליטו בשמיים לשלם לו, אתם יודעים במה? שכל ברכה שהוא יוציא מהפה שלו, תתקיים. שמעתם? כל ברכה שיוצאים מהפה שלו, יבוא אחד אומר לו כבוד, או אני צריך פרנסה, אומר, תמלא לוטו השבוע, 6 ספרות שלך, אריאלה תתקשר אליך בעזרת השם. תראה את העניין כסגור, אתה זרם הרשם 6 מספרים. מה שלך? אני תקוע עם בת בשידוחים, בעזרת השם 3 שידוחים בתוך 3 ימים, השלישי שלך. במפורד, מה זה? כוח של ברכה של צדיק, אתה בא עם מחלה, אומר, עזוב, אין מחלה, יעבור לערבים. בעזרת השם, אתה מעביר, חבל על הזמן. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, זה סכנה גדולה שדבר כזה יברך. למה? אחד שלא שומר תורה ומצוות, אחד שאין לו שום יראת אלוקים ייתן ברכות, השם ישמור ויציל. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו. אנחנו נסדר לו שיהיה מאוהב בטיפה המרה. אתם יודעים מה זה טיפה המרה? עזרת השם מחר בסעודה, אה? אתם שמים הרבה מהטיפה המרה הזאת, מלא טיפות תשימו, לא אחת. למלות וגם עם סודה בעזרת השם שהמנוע יעבוד טוב. בעזרת השם ככה הם שותים לאט, אז עד שזה יוצא זה שושן פורים. בסעודה 2-3 כוסות וסודה בעזרת השם, שינער חזק לפני השימוש, שבעזרת השם לא תדע בין ארור המן לברוך מרדכי, שהכל יעבוד כמו שצריך. ברוך השם, נפלא ביותר. אבותיי, סידרו שהבחור יהיה שותה, הכל יהיה בסדר גמור. לא ידע ממינו ומשמאלו, גם לא יוכל לברך. אומר החידוש הערים, פעם אחת היה דבר בעולם, איי, 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 קורונה. הגיע קורונה של אותו זמנים, ואנשים היו בחרדות, רצו לה בהשם טוב, זכותו תגן עלינו, אמרו כבוד הרב, אל תשאל. יש מחלה דבר, בכל כפר מתים אנשים, פרות מתות, עיזים מתים, אנשים מתים. זה מחלה שתופסת טיפוס, אני יודע מה. אנשים מתים כמו בגרים, רבי אומר, תקרא את השמיים. אמר להם, חברים, אני לא יכול לעזור, לא יכול לעזור. זה גדול עליי, גדול עליי לנתק את זה גדול. רק אחד יכול לעשות את זה. מי? אמר, קוראים לו שמשון, הוא גר בכפר הזה והזה, תלכו אליו, תתפסו אותו, תכריחו אותו לברך. אם הוא יברך, יעצור את המגפה. אמרו הרבנים, וואלה, יש צדיק חדש. איך עבדו עליהם? אף אחד לא יודע, שמשון, וואו, משהו חדש. הלכו לחפש את שמשון המקובל, חשבו בטח איזה אחד, יושב כל הזמן בשרעפי קודש, כולו בעולמות העליונים, כל הזמן עם עיניים למעלה. מגיעים להביא נכסים לכפר ההון, באים לבית מדרש, שואלים את הגביים, תגידו, מי זה הצדיק שמשון? צדיק שמשון. פה? יש אחד שמשון. אף פעם לא רואים אותו במעונך. רק במאוזן. אין לנו שמשון פה אחד. לא, אבל יש פה צדיק? יכול להיות שהוא התחיל, אנחנו לא יודעים מזה. יכול להיות שזה סודי. נתן לכם את הכתובת שלו. אם נלך את הכתובת, אתם תראו, הבחור שוכב כל היום, קם, שותה, ושוב פעם נשכב. אין... יש לו ברוך השם, הוא יוצא פעם אחת, קונים לו לכל שבוע וויסקי וסודה ויין, והוא שותה, בקבוק לבקבוק. טוב, אבל שם טוב אמר, כנראה שהוא... כנראה דרך היין או כוונות, יין גימטריה 70, הכוונה 70 פנים בתורה, אולי... אולי יש משהו בתוך העומק. טוב. נכנסים הביתה, הבחור שוכב על הרצפה, דופקים בדלת, נדה, אף אחד לא פותח, הבחור שוכב, עליך שוכב, בואו, מקיא כל כמה דקות, וממשיך. אמרו חבר'ה, צריך לחכות בסבלנות, עד שהבחור יקום מתישהו. בבוקר, ברוך השם, אחרי שעשה בגלה של 18 שעות, הבחור התעורר, פתח עיניים, דופק בדלת, היה בטוח שהביע מקר ממזרחי, הגיע כמה ארגזים. פותח את הדלת, רואה מלא רבנים, היה בטוח מלאך המוות הגיע. מה הרבנים רוצים? אומר, או, כבודו, ברכה אנחנו צריכים. אומר, ברכה, אני מכיר שני ברכות, או בורא פרי הגפן, או שהכל נהיה מדברו. זה אני מכיר, זה ברכות. אתם רוצים בורא פרי הגפן, או שהכל נהיה מדברו, ויסקי עם סודה. אחד כזה פלוס אחד כזה, וזה מתכון להגיע מקורבן תמיד של שחר עד תמיד של בן ארבעים. בצי אחד. ואחרי זה עוד אחד מתמיד של בן ארבעים עד הבוקר. זה מה שאני... אמרו, הלו, יש דבר בעולם שהבעל שם טוב שלח אותנו שדברך. מה אתם רוצים? ברך, מה אתם רוצים? שלא יהיה דבר. שלא יהיה דבר, ברוך אתה השם, בורא פרי הגפן. הכניס את הבקבוק, אמר שלא יהיה דבר, שיהיה יין בשפע, והכל יהיה בסדר. נפל על הרצפה ונרדם בחזרה. קיצור, באותו רגע שהוא הוציא מהפה שלו את זה, פסק הדבר מן העולם. פסק הדבר. פירוש הדבר, הבעל שם טוב ידע שהכוח של הברכה ניתן לו. אבל כדי שלא יעשה את זה שימוש לרעה, אז מה עשו? נתנו לו שיש שתיין. שתיין, הוא לא יודע מה חיים שלו, שום דבר. שצריכים אותו, הבעל שם טוב גילה אותו, אמר, הנה, זה הבחור. רבותיי, אני רוצה להשתמש בזה. השטן יודע מה זה פורים. הוא יודע מה הכוח של פורים. מה זה כוח של פורים? במשתה היין אומר המלך אחשוורוש לאסתר המכה, מה שאלתך וינתן לך, ומה בחצתך עד חצי המלכות ותעש. המלך זה המלך הקדוש ברוך הוא, שואל אותנו, רבותיי, מה אתם רוצים? מה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות? תבקשו, פורים זה זמן שהכל נפתח. פורים גם זמן שגם מה שנכתב ונכתב בטבעת המלך, אין להשיב. בפורים אפשר להחזיר את זה. למה? כי בפורים כבר נכתב בטבעת המלך. נכתב ונשלח. אבל כוח, ארבעה ימים הכל התהפך, זה הכוח של פורים. השתמשתי בזה היום, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם. הרב פינקוס, אם אתם שמעתם עליו, הרב פינקוס, הרב שמשון דוד פינקוס, זכר צדיק לברכה, הוא הגיע לאופקים לפני 40 שנה. 40 שנה, אופקים עוד הייתה מה שנקרא עיירת עולים. זה לא מה שיש היום, ברוך השם, אופקים, עיר והם בישראל. אופקים פעם הייתה עיירת עולים לפני 50 שנה. העיירה השנייה, הוא הגיע לשם, היה 20 אברכים שהגיעו לאופקים. ברוך השם, איפה קיבלו בית כנסת? הם היו אשכנזים היחידים שהיו גרים באופקים. אופקים זה עיירת עולים של עולים ממרוקו, מכל מיני מדינות של... קיבלו, ראש העיר נתן להם מקלט. לקיים מה שנאמר מממקים קרתיך השם. ירדו עמוק לתוך המקלט וקיימו את הפסוק הזה בהידור. טוב, אחרי כמה זמן רצו לצאת מהמקלט, הרב פינקוס ארגן להם תורם. תורם! הביא להם תורם. והתורם נתן כסף לקרוון. קרוון, ברוך השם, מבנה יביל. הקרוון זה נשמע כזה לא טוב. אומרים מבנה יביל, זה נשמע... פעם היום אומרים, הוא קיבל את כיף לב. היום אומרים, אירוע לבבי. זה נשמע יותר טוב. אירוע מוחי. פעם אומרים, נדפק לו המוח. היום אומרים, הפכו את הגוף של הבן אדם למרכז אירועים. אירוע מוחי, אירוע לבבי. נדפק לו המוח, נדפק הלב. זה מה שאמרו פעם, שהיינו ילדים. מה יש לו? הלך לו השסי, נכון? ככה אמרו. היום עשו את זה לעולם אירועים, אירוע לבבי, אירוע מוחי, עשו הכל יפה כזה. אמרו, לא קרוון, אמרו, מבנה יביל. זה נשמע כזה יותר בומבסטי, מבנה יש, רק יביל. מה זה יביל? אומר, אתה לא יודע מה זה יביל? אומר, כן, אני הבנתי, יביל.
מה זה יביא? כזה. אף אחד לא יודע מה זה, אבל אומרים מילים וזה נשמע מפוצץ כזה. או יאללה, בסדר. אחד נתן לו 100,000 דולר, עשו קרוון. הכל בסדר כמור, הביאו קרוון. באשדוד היה מקום ששם ייצרו קרוונים, ליד הנמל. אני גם כן קניתי פעם כזה מבנה יביל, שמה, ברוך השם. והזמינו אותם מבנה יביל, שירותים מאחורי, מטבחון, קדימה, ארון קודש, מבנה נכסים שם 100 אברכים. מבנה גדול, באו קודם, אישרו את השטח שהעירייה אישרה להם. הגיע טרקטור, עשה כזה שטח ישר ובדק שהכל ישר. הביאו מנופים ומנוף אבי וקיצר, כל הלילה נסעו מאשדוד עד זה, כל הכביש היה סגור, משטרה קדימה, משטרה אחורה, בשש בבוקר נחתו באופקים, הגיע מנוף, ומרימים את הקרוון, ברוך השם פיין, טקס שלם, כל ילדי אופקים, תמונות, הגיע קרוון עם מנופים גדולים, אבי, ברוך השם, לא יודע מה היה אבי, השלוימה, קיצר היה מישהו שהביא את המנופים. הורידו את המנוף, ולפני שמורידים את המנוף, אז רוצים לבדוק שהבסדר, הוא יורד בסדר, ושזה לא עקום, שלא יהיה צד אחד ככה, אתה עושה ספונג'ר שלא יצא לך המים במקום אחד, ותראה היבשה. לכן, בודקים אם הכל ישר, טוב, עומד אחד עם, קוראים לזה, פרץ, ובודק אם הכל יציב, והכל החלונות באמת זה עומד, זה ישר, יפה מאוד, הוא בודק, ואז היה, הוא ראה שמשהו צריכים להזיז את הקרבן מן השמאלה, אז יש מוט אחד שהוא תוקע למטה בקרבן, תוקע למטה, ועם היד שלו הוא מזיז את הקרוון ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, עד שהפלס מתאפס, ואז הוא נותן הוראה למנוף, תורי, ותק, הוא מוריד את זה וזהו, זה עומד. יופי, בא הוא עמד הקרוון על תילו, 9 בבוקר הכל עמד. היה שם פקח אחד מטעם המבנים היבילים, הוא רצה לבדוק אם הכל בסדר, ויש ניילון על הקרוון מסביב סביב, שלא יקבל תזוזות באמצע הנסיעה, יתחילו לזוז כל מיני דברים בתוכו, אז זה מוקב בניילון כזה לחזק אותו. ההוא בא, רצה לחתוך את זה עם סכין יפנית, שיוכלו לי... אמר לו הרב, אלו, תשאיר את זה ככה. היום בערב מגיע התורם מחוץ לארץ, לפני שהוא נכנס לנו להסגר ל-14 יום, בוא, תן לו לחתוך את הניילון, ויכנס בפנים, ונוכל לראות מה נעשה שם בפנים. הבן אדם נתן 100,000 דולר, תן לו את הכבוד. בסדר גמור, אומר, אני לא נוגע בזה, מה שאמר תחתום שקיבלת, חתם, יפה מאוד. הוא הגיע מניו יורק, ברוך השם, חתכו לו, היה טקס, קוראים לזה, גזירת הסרט, הסרת הלוט, אני יודע איך קוראים לזה, חתך, פתח עם המפתחות את הדלת, ברוך, מה ברוך? השירותים מקדימה, ארון קודש מאחורה. מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? איפה תתפלל מזרח, לאיזה אונולולו, מה, איפה תתפלל? קיצר, אומר, אוי, 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 אוי. עכשיו מה צריך לעשות? עוד פעם להביא מנוף, להרים אותו ולעשות סיבוב. היה שם הבן של הרב פינקוס, ילד קטן, אומר לה, אבא, לא צריך לעשות. אני ראיתי איך אחד עמד פה, דחף פה צינור, ועשה ככה, הזיז אותו כל הזמן ימינה שמאלה. תלך שם, תדחוף את הצינור, תעשה סיבוב, הוא יסתובב, בלי בעיות. אמר לו, מותק שלי, אתה יודע מתי זה מסתובב? כשהקרוון באוויר, אתה יכול להזיז אותו ימינה, שמאלה, ידינה, שמאלה. אחרי שהקרוון אחת, שום דבר לא יעזור. גמרנו, נגמר הסיבוב. אמר הפינקוס, הלכתי הביתה, אמרתי, מה זה בא ללמד אותנו? מה התובנות שיש לנו עוד מהסיפור הזה? הימים הנוראים, הכל נמצא באוויר. האדם נידון בראש השונה ונחתם ביום כיפר, הכל נמצא באוויר. נחתם בראש השונה, נחתם ביום כיפר. עד יום כיפר אתה יכול לשנות את הכל. הסרט ימי תשובה, אנחנו תלויים ועומדים. הכל תלוי. מחכים לדעת מה קורה, ביום כיפר זה נחתם. עד יום כיפר אתה יכול לשנות את הכל. נגמר יום כיפור זה נחתם, עכשיו צריך לחכות עד שנה הבאה. שנה הבאה הופכים את זה, ועד שוב פעם יש לך עד שנה הבאה. כרגע סגור. זה מה שאמר הרב פינקוס. הוא אמר לילד, עד שלא ירימו עוד פעם את הקרוון, אפשר לשנות אותו. אומרים לנו רבותינו בתורת הקבלה זה נכון, אבל שמגיע פורים, מגיע פורים גם דבר שנכתב ונחתם בטבעת המלך ואין להשיב. ביום הפורים אפשר לשנות אותו. זה הכוח של הפורים. הכוח שיש לנו בפורים שגם דבר שנכתב ונחתם בטבעת המלך ניתן לשנות. זה היום הגדול שנקרא פורים. אומר לנו היהודי הקדוש, דע לך, היום הזה פורים חל בימים שיש בהם טומאה. ראשון, שלישי, חמישי ושישי, ימים של טומאה. כי יום הפורים גדול יותר מיום הכיפורים. ברוך השם זכיתם, השעה עכשיו עוד מעט 1 בלילה. אדם הולך לישון עכשיו לשעתיים, הוא רוצה להישאר עוד יותר טוב. 3 הוא קם, אומרת כל התהילים עד 5:30, ב-5:30 הולך לנץ החמה, מגיע לנץ החמה, מתפלל בנץ החמה, ב-7:15, 7:30, הוא כבר אחרי המגילה. גמרת עם המגילה, יש לך זמן להגיד עוד נגלה של תהילים. זה חזל אומרים שיום הפורים הוא כנגד דוד המלך. זה מה שכתוב בחזל, אני לא רוצה להיכנס לזה סוגיה מאוד מורכבת בספרי הקבלה, עניין של דוד המלך. זה היום הגדול, ידוע על כולם שכל מה שקשור לדוד המלך נשארים מרים. גם בליל חג השבועות, שזה יום הולדת של דוד המלך, וגם יום השנה רבה, שזה דוד המלך, וגם פורים קשור אליו. זה ימים שכל הלילה צריכים לעבוד ברצף. כתוב בספר קו היושו, אחד אומר למנצח על הילד השחר בעלות השחר, אדם שיש לו צרה, ומי אין לו צרה? יש אחד שאין לו צרה, אתם מכירים דבר כזה, אחד בלי צרה, הרן כותב, העולם הזה נקרא נווה התאות, אין אחד בלי צרה. אחד בפרנוסה ואחד בבריאות ואחד זה בשידוכים ואחד בחינוך ילדים ואחד בצרה כי הוא לא התחתן, אחד בצרה כי הוא כן התחתן, אחד בצרה כי אין לו ילדים, אחד בצרה כי יש לו ילדים, אין אחד בצרות. כולם מסובכים, אין אחד בצרות. מבחוץ נווה, הכל נראה לך בסדר. מחייך מאוזן לאוזן. למה שלא יחייך? מה צריך להוציא לך את הדיכאון החוצה? אתה לא פסיכיאטר שלו. נכון? אז אומר לך, הכל בסדר גמור, ברוך השם, היה בסדר גמור, היא בסדר, אני גמור, הכל בסדר. נפלא ביותר. אדם צריך לדעת, בפורים, יש לנו זמן לשנות את הכל, יש לנו זמן להפוך את הכל, ונהפוכו, זה היום הזה, שיהיה לכולם, ליהודים, אויסו, אוירו ושמחו, וסוסום ועיקור, ונזכה כולנו לביאת גואל צדק ומאירו ויומנו.
האזנתם לשיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי, כל